אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך ב', בעמוד 861, המשך המאמר, מהו שהברכה אינה שורה בדבר שנמנה בעבודה. דבר המתחיל, אולם בזמן ההכנה. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 861, טור ב', אולם. אולם בזמן ההכנה, היינו מטרם שהאדם זכה לכלי הנקרא צורך, שיהיה בידו כוח לעשות שכל המעשים יהיו בעל מנת להשפיע, הצורך הזה הוא אצלו בעולה ויורד. כלומר, לפעמים הוא משתוקק שהשם ייתן לו הכוח שיהיה בידו לעשות הכל לתועלת השם, ומבקש מהשם שיעזור לו. ולפעמים יש לו אחר כך ירידה, שפירושו שאין הוא מרגיש שום צורך לעשות נחת רוח לבורא, אלא חושק אך ורק עצות ותחבולות איך למלות עצמו עם תענוגים עבור הרצון לקבל לעצמו. ואם בא לו בזמן הירידה מחשבה בקשר לרוחניות, שצריכים לעשות מעשים די להשפיע, הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הבורא, מדוע עשה הבורא כך, היינו שאסור לעבוד לתועלת עצמו, ומה אכפת לבורא אם האדם כן עובד לתועלת עצמו. ואז הוא מהרהר בכלל על התורה ומצוות, מדוע הוא רוצה לצער אותנו ונתן לנו חוקים שקשה לקיים אותם. אם הוא באמת אב הרחמן, למה נתן לנו לקיים מצוותיו בהרבה איסורים וכדומה? ולפעמים, בזמן עלייה, הוא בא גם כן להרהר על הבורא, וכי בשביל מה נתן לנו לקיים מצוות של עניין ושמרתם את נפשותיכם? כלומר, זה שאדם מוכרח לאכול ולשתות וכדומה, בשביל איזה צורך ברא השם אותם דברים? וכי בקיום אלו דברים האדם יהיה יותר חכם ויותר בעל יראת שמיים? אם כן, האדם שואל, בשביל מה צריכים כל ההנאות הגשמיות? היות שלא רואה שתהיה מזה תועלת רוחנית, כך האדם עולה ויורד. היינו, לפעמים הוא לא מבין בשביל מה ניתן לנו בכלל הנאות גשמיות, כיוון שהוא מבין עכשיו שעיקר תכלית האדם היא להידבק בהשם. אם כן, תאוות גשמיות הללו לשם מה נבראו? ובזמן הירידה ממש להפך, הוא שואל לעצמו, מדוע נאסרו לנו הרבה דברים? ובאופן כללי, מדוע נאסר לנו לעבוד לתועלת עצמו, רק שאנו כאילו מוכרחים לעבוד לתועלת השם? ואם לא, אנו מוכרחים לסבול בעולם הזה ובעולם הבא. וזהו סדר העבודה בזמן ההכנה. זאת אומרת, מטרם שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, הוא נמצא בכף הקלע, שזורקים את האדם מקצה אל קצה, והוא רואה שאין לו זכות בחירה. אלא, מה שרוצים מלמעלה, כך עושים עמו, והוא נמצא כחומר ביד היוצר, ואין לו שום דעה על עצמו. והאדם צריך להאמין שכל המצבים שעוברים עליו הוא לטובתו. כלומר, שדווקא על ידי עליות וירידות הוא יבוא לשלמות הנרצה, כמו שכתוב, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. שעל ידי הירידות, הנקרא בחינת מיתה בעבודה, ומחיה הנקרא בחינת עלייה בעבודה, שדווקא על ידי זה יצמיח ישועה, היינו שהאדם יגיע לשלמות. ובאמור נבין מה ששאלנו, בשביל מה צריכים למנות את ישראל בכלל? זאת אומרת, מי צריך לדעת את המניין בו בעת שעניין מניין זהו דבר מסוכן, כמו שכתוב שאין הברכה שורה על דבר שבמניין. והתיקון שניתן להם לתת הכופר, מה זה משנה? סוף כל סוף יודעים את המניין של ישראל. וכמו כן, מה שנותנים ברכה מתחילה וברכה בסוף המניין, מה מוסיף לנו זה? ובדרך העבודה, כשמדברים הכל באדם אחד, צריכים לדעת מהו מניין של ישראל, אלא כנל שדרך העבודה להגיע לשמה, היינו להשפיע. מתחילים בקו ימין הנקרא שלמות, שזה נקרא שהוא איש שהברכה שורה עליו, ומבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה ולתת שבח והודיה להשם על מה שזיכה אותו עם קצת אחיזה בקדושה. לא חשוב כמה שיש לו, היות שהוא יודע שגם זה לא מגיע לו. וזה נקרא שהוא מסתפק במועט. אם כן, אין לו מה למנותו, לראות כמה בחינות יש לו מבחינת ישראל, היינו כמה אחוזים מעבודתו, הוא יכול לומר שזה ישר כל, שפירוש כמה כוח הוא מוכן לתת עבור הקדושה, שנקראת שם שמיים. את זה לא מעניין בכלל, כי הוא אומר, מה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות, זהו חשוב מכל התענוגים שישנם בעולם. ואין לשאול על זה, אם כן, מדוע, אם זה כל כך חשוב, מדוע הוא מסתפק במועט? על זה הוא משיב לעצמו, בטח אין לי זכייה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי חלק יותר גדול מכפי שיש לי, ורק אני רואה שיש אנשים שגם זה אין להם. נמצא שהוא איש שהברכה מצויה אצלו, היות שיש לו עם מה לשמוח, והוא רואה ששאר האנשים עליזים ושמחים משטויות. והשם נתן לו שכל ובינה להבין שיש לו לשמוח עם השם. זה נקרא שמטרם שהוא הולך למנות את בחינת ישראל שבקרבו, היינו מה שיש לו בפנימיות הלב, מברכים תחילה את ישראל. כלומר, שהוא אומר שהבחינת ישראל שבו הוא מבורך. כנ"ל שיש לו עם מה לשמוח, היות שהברכה מצויה אצלו, שהוא מסתפק במועט במה שיש לו. ואחר כך מונים את ישראל, היינו שעובר לבחינת שמאל, ומתחיל לעשות חשבון נפש, כמה תורה יש לו, וכמה יראת שמיים יש לו. אז הוא רואה שהוא מלא חסרונות, ואז יכול להיות בחינת נגף, היינו שיכול לבוא לידי ייאוש ולברוח מן המערכה, ולומר שאין עבודה זו דלהשפיע בשבילו, ולהיכנס בבחינת עבודה דקו אחד, כבר אינו מסוגל, כי כבר אינו יכול לרמות עצמו ולומר שזהו עבודה אמיתית, היות שכבר שמאל אומר לו כל פעם מהי נקראת עבודה של אמת. וזהו פירוש שדבר שבמניין אינו שורה בו ברכה. כי תמיד יש בו חסרונות, כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נמצא, לפי הכלל, בדבר שיש חיסרון, יש אחיזה לקליפות, שפירושו שהקליפה מראה לו שזה לא בשבילו. נמצא, עם טענות כאלו היא הורגת אותו. כלומר, שעד כמה שהיה לו משהו ברוחניות, היא מוציאה ממנו, ונשאר בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. וזהו שכתוב שכל דבר שבמניין אין שורה שם ברכה. כי הוא רואה תמיד חסרונות, ובכל חיסרון יש אחיזה לקליפות, זה נקרא בחינת נגף, וזה שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. היינו, שעל ידי הכופר לא תהיה בחינת מיטה בגלל המניין, שפירושו כנל שבשעה שעובדים בבחינת קו שמאל, כלומר, אף על פי שהולכים בקו שמאל, ויכול להיות נגף, אבל על ידי הכופר לא יהיה בהם נגף. לכן ניתנה עצה, בכדי שלא יהיה ניכר החיסרון לקליפות, ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם. כלומר, שלא יסתכלו על החסרונות מה שהם מוצאים בזמן שהאדם עושה חשבון, כמה אחוזים הם נכללים בבחינת ישראל. אלא שיעשו חשבון כמה תיקונים הם צריכים לעשות בכדי שיהיה להם כופר נפש להשם. זאת אומרת, שלא יסתכלו על החסרונות, אלא על תיקון החסרונות, שעל ידי זה הנפש שלהם שהיה בקליפות יצא מהם וידבק בהשם, שזה נקרא ונתנו איש כופר נפשו, שיספרו את התיקונים מה שהם צריכים לעשות, וממילא אין הם רואים אלא תיקונים, כמו שאמרו חז"ל, ששטר העומד לגבות כגבוי דמי. נמצא שבזמן שמסתכלים על התיקונים, הרי הוא כאילו כבר תיקן אותם, ואין כאן מקום חיסרון. וזה שכתוב, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, שיש לפרש, בזמן שרואים החסרונות, שנקרא עובר על הפקודים, מחצית השקל, שעניין מחצית פירושה, כמו שכתוב בפרי חכם, וזה לשונו, כי תפילה עשתה מחצה, ודרך המתפלל על עצמו שאין לו שלמות זולת המחצה, כי השלם אין לו על מה להתפלל. על כן הזהירו אותנו חז"ל שלא לעבוד על מנת לקבל פרס, אלא לשלמות, שפירושו שהאדם, מה שנותן, נבחן לחצי, היינו הכלי, שהוא הרצון לקבל לעצמו שנתרחק מהשם, וצריכים להתפלל שהכלי הזה יתחבר לבורא, שהוא נקרא האור. וכשהאור מאיר בכלי, זה נקרא שלמות, וזה פירוש תפילה עושה מחצה, שעניין מחצה פירושו הכלי. כי אין אור בלי כלי. לכן כשהוא מתפלל ומרגיש חסרונו, אז יש מקום למילוי החיסרון. נמצא זה שכתוב, זה ייתנו, היינו הכלי, שהוא מחצית, המכונה אתערותא דלתתא, כנ"ל, שהתפילה על החיסרון, זהו כבר נקרא תיקון. וזה על דרך משל, איש אחד נתן להוציא את הכתמים שישנו על המעיל שלו, ואומר לבעל המכבסה, אני סופר לך את המניין של התיקונים, מה שאתה צריך לתקן, בכדי שאני אדע כמה לשלם לך. הוא מבקש מבעל המכבסה שיתקן ולהוציא את הכתמים. ואז לא שייך לומר שהאדם יבוא לידי ייאוש בזמן שהוא רואה שיש לו הרבה כתמים. היות שהוא לא סופר את הכתמים בכדי שיראה כמה חסרונות שיש לו במעיל שלו, אלא מה הוא סופר, כמה תיקונים הוא צריך לעשות. נמצא שהוא לא חושב עכשיו על חסרונו, אלא חושב עכשיו על התיקונים, וממילא לא שייך לומר שיהיה בהם נגף, היינו שיברח מהמערכה ויגיד שהעבודה של דרך האמת זה לא שייך אליו. נמצא שתיקון גדול הוא שסופרים את הכופר ולא את החסרונות שיש באנשים. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, כשעוסקים בבחינת התיקונים, הרי הוא כאילו כבר היה מתוקן, מטעם שהוא מסתכל עתה על התיקונים ולא על החסרונות. ונוסף על תיקון הכופר הנעל, הנקרא כופר נפשו להשם, היינו שמדברים מבחינת התיקונים, שיהיה דבקות בהשם, צריכים לתת ברכה לפי המניין. שפירוש, שצריכים ללכת בקו ימין, הנקרא ברכה, כנל, שהוא איש שלא חסר לו כלום, ואחר כך עוברים לבחינת שמאל, הנקרא מניין, ואחר כך שוב עוברים לבחינת ימין, הנקרא ברכה. וזה שכתוב שעל ידי הברכה בתחילה ובסוף, אז המניין יתקיים, ולא יהיה בהם נגף, אלא על ידי זה הם יבואו לשלמות האמיתית.
אנחנו נמצאים במצב המושלם, ואותו אנחנו צריכים לגלות. כל השלבים שאנחנו עוברים זה שלבי הגילוי, המצב המצוי, הקיים, רק לא כלפינו, שמתגלה כלפינו בהדרגה. לכן, הכל תלוי במקבל, עד כמה שהכין את עצמו, יזרז את עצמו, עד כמה שיהיה סביבה שלו מוכנה לעזור לו, לתמוך בו, שזה גם כן תלוי רק בו. הבורא מביא את האדם לסביבה ואומר, כך לך. הכל תלוי באדם, אם ייקח ואיך ייקח. ולכן כל הספירה, מה שאנחנו צריכים לספור, היא הכל בידינו. הכל תלוי ביחס שלנו, ששלבים שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים להסכים איתם שהם הכרחיים, כל שלב ושלב. כמו שאנחנו לומדים, שמהירידות האלו של השף, הכלים, אורות מלמעלה, מאינסוף למטה, בהשתלשלות העולמות, פרצופים והספירות, ושבירות באמצע, ועוד כל מיני תהליכים שנעשו כהכנה. אנחנו אחרי כל ההכנה הזאת צריכים לעלות באותה הדרך, רק ממטה למעלה, באותם השלבים, ביישום של אותם הרשימות, אלה בהקדם החיסרון שלנו. זה כל ההבדל, שהבורא שבר את כל התמונה לחלקים, ואנחנו צריכים בין החלקים האלה למצוא רצונות, השתוקיות, מטרות, לתת עדיפויות זה על זה, ערכים. קצור, כמו ש אוספים לגו, שיש בו גם צבעים שונים, גם צורות שונות, תכונות, חיבורים למיניהם, רב גוונים כאלו, שלכל חלק וחלק. וכך אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, בהקדם הרצון שלנו, שאותו אנחנו יכולים לסדר רק על ידי הסביבה. בינתיים אנחנו לא כל כך מרגישים תלות בזה, כי אנחנו גם כן לא מרגישים איך אנחנו מתקדמים, לא יכולים לספור את הקצב, מדרגות לא יכולים לספור, לא יכולים למדוד את המהירות שבה אנחנו מתקדמים. ולכן לא כל כך מחפשים איך לזרז את ההתפתחות. נמצאים בכל מצב ומצב בצורה פסיבית. נמצא, נמצא, מחכה שיעבור. מתוך זה שעושים כל מיני פעולות, אפילו שלא כל כך מכוונות להתפתחות, זה עובר. ודאי שעובר לאט, ומביא להרבה פעולות נוספות, אבל עובר. כשמגיעים לביקורת הנכונה, מתחילים לראות שכל מצב הוא ודאי מחויב, אין לתאם על אף מצב, הכל לטובה, הכל לבירור, אלה מרץ, רצון, דחף, הוא תלוי בנו. והקבוצה היא חייבת כל פעם לעבוד על כל אחד מחבריה. ואנחנו צריכים לעבוד כל פעם על הקבוצה. זה מה שנדרש מהאדם. אם מסדרים את הדברים לנכון, מזרזים את הזמנים, ואז באמת מרגישים את ההתקדמות. אם לא, התקדמות היא כל כך איטית שמאבדים את הסיבה ומטרה ושלבים לא מורגשים, והכל עובר כאילו ללא איזה כוח פנימי, פעולה פנימית שצריכה להיות בתהליך המתקדם. לכן אנחנו חייבים לדאוג דווקא לספור את המצבים, המדרגות, השלבים, פעולות שאנחנו עושים, לדאוג לזה שהרצון הוא תלוי בנו, לא באדם עצמו, אלא בסביבה. אנחנו דיברנו לא פעם על זה שרוחניות היא נמצאת אך ורק בכלים שנמצאים בין הבני אדם. זאת אומרת, שאנחנו לוקחים כל בני אדם, נגיד, במקום כל בני אדם האלו, אנחנו, נגיד, דרך איזה מסננת, פילטר, דרך איזה מכשיר, רואים רק את הרצונות שלהם. אחר כך אנחנו מעבירים עוד מסננת, עוד פילטר, ובודקים רצונות לא שלהם, אלה רצונות המשותפים ביניהם. אותם הרצונות ש קיימים ביניהם, זה נקרא כלי הרוחני. והרצונות האלו הם לא יכולים להיות באף אחד מבני אדם עצמם, אלה הם יכולים להתעורר אך ורק מהפעולה המשותפת שנקראת ערבות, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואהבת לרעך כמוך, הרצונות האלו הם עד כמה שמקדמים אותם משלב לשלב, הם בעצם בניית הכלי. זה המחצית שהנבראים חייבים להביא. וגם כן לא הרצונות עצמם, אלא רצון שיהיה רצון. כשפונים לחברה רואים שאין רצון לרוחניות לאף אחד. אלה יכולים לעורר את עצמם לבקשה, לתפילה, תפילת רבים. וזה מביא האור שמסדר את הכלי, ואחר כך כבר הכלי שיש בו, זאת אומרת, חיסרון, לפי החיסרון הזה מתחיל לדרוש בצורה כללית, קבוצתית, את התיקונים, וכבר הופך להיות לנשמה. נשמה זה לא הרגשה אישית, אינדיבידואלית, פנימית של האדם, אלא אך ורק משותפת בין כולם. זאת אומרת, מה שנראה לנו בגשמיות, שכלי זה כל אחד מאיתנו, הרוחניות זה הפוך. הכלי זה מה שנמצא בינינו, המשותף. לכן אנחנו אומרים שגשמיות זה כלי דקבלה בספיגה פנימית, והרוחניות זה כלי דהשפעה, בהשפעה חיצונית, החוצה. ולכן המדידות הן תמיד חיצוניות. לכן אנחנו לא יכולים לזהות מה זה רוחניות, איך להסביר אותה, איך לגלות אותה, להרגיש אותה, ששם הכל נמדד אך ורק לפי רבים, לפי כוח המשותף. לכן תנאי לקבלת התורה, אם אתם צריכים את התורה, אם יש לכם צורך להיות כאיש אחד בלב אחד, להיות בערבות, זה התנאי. כי על הכלי הזה מדובר, על הרוחני. ועד שאנחנו לא נבין זאת, אנחנו נהיה תחת שליטת המצבים. כי אנחנו לא נשתמש בקבוצה לזירוז המצבים שלנו. שכל מצב ומצב הוא יהיה רצוי, כי הוא כשלב למצב הבא. וכל השלבים הכרחיים, ואנחנו לא שמים לב על מצבים עצמם, אלא רק על ההשתוקקות קדימה. הכלי נמדד לפי החיסרון. החיסרון זה תשוקה להבא, למצב הבא, ולא אף פעם למה שיש לי עכשיו. זאת אומרת, כלי הרוחני נמדד לפי משיכתו למצב הבא. המשיכה למצב הבא נעלמת, אין כלי. זאת אומרת, המצב הרוחני קיים רק בהשתוקקות, רק בנטייה קדימה. והעצירה, היינו שלא משתוקק קדימה, נמשך קדימה, אלא במקום, אז הרוחניות נעלמת. כמו שדיברנו לא פעם, שהיא קיימת רק במקדם, רק בתאוצה ולא במהירות. כן, לא, כמו לפי איינשטיין, כן? הגוף שנע במהירות הקבועה נמצא שנמצא במנוחה מוחלטת. אלה רק השינוי במהירות, רק התאוצה מתקבלת בחשבון ומורגשת כחיסרון הרוחני. והחיסרון הזה, א', הוא בעצמו חייב להיות בין כולם המשותף, ולא יכול לבוא לאדם אלה כתוצאת ההשפעה של כולם עליו. לכן אנחנו צריכים להעביר את עצמנו מגישה שאני קיים, אני מקבל בפנים, אני מרגיש, לאני שלי זה מחוץ לי, מעליי, כמסך ואור חוזר. ורק ברשת הקשר כזה אני מגיע לגילוי העולם העליון. שכל 125 מדרגות הם מידת הקשר, מידת העוצמה שבין חלקי הכלי. לא יודע איך זה בעברית. נפריז'וננסט פולה. נפריז'וננסט פולה. מתח. מתח של שדה. יכול להיות, אני לא יודע. שמתח של שדה הוא קובע את עוצמת הכלי. 125 מדרגות של מתח השדה, נגיד שכך. כן,
בהמשך למה שאמרת על לספור תיקונים, לספור תיקונים, שואל אותנו קוסטיה מקבוצת קייב, מה זה אומר לספור תיקונים?
לספור תיקונים זה שאני מסוגל לעבור כל פעם ופעם משלב לשלב בעבודה שלי ולזרז את ההתקדמות שלי מפעם לפעם. מסוגל את זה לעשות. זה נקרא לספור תיקונים, לספור מדרגות. אני חייב את זה לעשות. אני חייב כל יום ויום לראות את ההתקדמות. ההתקדמות היא שלא אני מבצע את הפעולה, אלא אני בניצחוני בניי מזמין את הפעולה הזאת, מחייב את הבורא לבצע את הפעולה. אם אני מגיע בכלי שלי לדרגה מסוימת, האור משפיע בשינוי שלו עליי. אני הגעתי לכלי עוד קדימה, האור משפיע לכלי החדש. באור אין שינוי, אלא אני יכול להזמין השפעה שלו עליי, שונה בהתאם לרגישות הכלי. כמו שנגיד עכשיו, אני נמצא באולם, או שאני בלי משקפיים, ואני בקושי רואה כאן כמה אנשים מקדימה, או שאני עם משקפיים כאלו, אז אני רואה 20 מטר, יש לי משקפיים אחרות, זה ל-100 מטר, משקפת, טלסקופ וכן הלאה. אז משהו השתנה במציאות סביבתית? ודאי לא. אלא אני משתנה. זה נקרא שאני סופר מדרגות ההתקדמות. כן.
שואל אותנו יוסף מבית קבלה לעם בירושלים, איזה יתרון יש להרגשת הירידה בעבודה?
הכל מושג מירידה ולא מעלייה. הירידה זה מצב האמיתי של הנברא שמרגיש את הטבע שלו ועד כמה שהוא לא נמצא איך להגיד, לא נמצא עדיין בדבקות עם הבורא. איך אפשר להתחיל לרצות מצב הבא אם לא מרגישים את הירידה? עכשיו, בירידה יש הרבה הבחנות, או טוב או רע לי, מר ומתוק, או אמת ושקר, כלפי מי, כלפי מה, אני או זולת או בורא, הרבה הבחנות. כן.
שואל אותנו תומר מבית קבלה לעם בירושלים, איך להסתכל על התיקונים ולא על החסרונות?
זה דעת החברה יכולה לעשות. קשה מאוד לאדם בזמן ההכנה ובכלל בירידה, הוא לא יכול לשנות את עצמו, הוא חייב תמיכה. אם החברה היא כקומנדו חזק נמצאת סביבו, הוא יתקדם. אם הוא מרגיש את עצמו מעל הסביבה, עדיין לא שומע, אז תלוי במזל ממש האם יחזיק הזמן עד שיתחיל להבין את זה או לא. אבל זה תלוי בסביבה, כי כל ההבחנות שלנו רוחניות הן בין הנשמות. יש הרבה אנשים שמצטיינים בלימוד, גם בעבודה פיזית, אפילו במקום שהם לומדים והכל. השאלה האם הם פועלים במשהו בין החברים. כן.
אני נמצא בסביבה שהבורא שם אותי, והסביבה הזאת זה של אנשים מאוד מאוד גדולים. יחד עם זאת, אני מרגיש, כמו שאנחנו פה לומדים כרגע, שאני דורש כרגע מהסביבה בקשות, שבעצם הפידבק שאני מקבל מהם זה עוצר אותי, זה מעיט אותי. זאת אומרת, זה התחושה שלי. זאת אומרת, מצד אחד אני מרגיש את ההתבטלות, אני מרגיש שהם סביבה מאוד גדולה, ואחד לעשות הפידבק שאני מקבל מהם זה אתה. זאת אומרת, זו התחושה שלי. הם לא עוזרים לי באמת במקומות מסוימים להתקדם, אלא עוצרים אותי. אני מרגיש ממש, אם אני אקח את זה בתיאור יותר קצת ציורי, אני מרגיש שכרגע אני במקום שאני סוס דוהר, והסביבה מושכת אותי, רגע, טעית. אז איך אני יכול לספור את ההתקדמויות שלי, או מה אני צריך לעשות במצב כזה?
זה יש ויש. אם סביבה היא של אנשים הגדולים, יכול להיות שהם משחקים, שלא אכפת להם התקדמות הרוחנית, שאתה תיתן עבודה יותר, יגיעה יותר, תשפוט אותם לקו זכות. אמנם שאתה רואה שכולם כאילו רשלנים וכולם מצלנים ועוד. אם חברה היא אנשים קטנים, חברת המתחילים, חברה שנמצאת בלא לשמה, לפני מחסום, אסור להם לשחק באכפתיות. הם חייבים להראות אחד לשני את ההתרוממות, אחרת הם לא יתקדמו. והם צריכים להיות מלומדים היטב איך לעורר כל אחד ואחד, כך שהוא לא יישאר אדיש. וצריכים לשים לב על האנשים. ישנם כאלו שלא מסוגלים לראות את זה. אלה רוקדים, אלה בוכים, אלה מה, לא אכפת לי, אני לא שם לב. הם צריכים לראות שאני לא שם לב, ובאיזושהי צורה צריכים לגשת עליי, ולא לגשת בצורה ישירה, אלה להשתדל שכל מיני פעולות, תחבולות שלהם ישפיעו עליי. וכך על כל אחד ואחד. כי חברה זה כוללת, נכללת מיחידים. ולכן חייבים לדאוג להתרוממות של כולם. אבל יחד עם זה בסבלנות לחכות. כי אחרי שאתה משפיע, משפיע, משפיע על כולם, לכל אחד יש קצב משלו של התקדמות. ויכול להיות ישנם כאלה ששנים בכל זאת לא מובן להם את העיקרון הזה, והם נמצאים, יש כאלה שנמצאים נמשכים ללימוד, אצלם זה לדעת כל דף בתעס זה פשוט ההישג הרוחני, יש כאלה שאצלם זה הצטיינות בנתינת השיעורים, במשהו, לא חשוב מה. זאת אומרת, וכל היתר הם מזלזלים בכל אחרים, עוזבים את כל היתר הדברים. אז צריכים גם כן להיות סבלנים. נעבור לחלק הבא, ואז נראה מה הזוהר מדבר על זה.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.